וביטל מלאכת בית המקדש. מי זה עלה וביטל מלאכת בית המקדש? אחשוורוש. אחשוורוש עוצר את תהליך התחייה הלאומי. בסדר? מפסיקים לבנות את בית המקדש. כיוון שראו הכל כן, התחילו צווחים וי, ויהי בימי אחשוורוש. זאת אומרת, ויהי, אנחנו יודעים בלשון חזל שזה לשון צער. והיה צער גדול שהתקווה לגאולה נגוזה, ועם ישראל התחיל להשלים עם המציאות של הגלות. ומה זה אומר להשלים עם המציאות של הגלות? זה אומר שאנחנו פרסים, בני דת משה. אנחנו ממש מתנהגים כמו פרסים, אבל אנחנו ממשיכים להיות נאמנים למצוות התורה. אבל כשאתה יורד מכל החזון הלאומי של שיבת ציון ובניין בית המקדש, אז, ואתה משתקע בגלות, אז כל קיום המצוות שלך הופך להיות מצוות אנשים מלומדה. כאילו דופקים כרטיס. מאיפה אנחנו יודעים את זה? תסתכלו בבקשה. קודם כל, אמן אומר לאחשוורוש, כשהוא בא להציע לו להשמיד את כל היהודים, הוא אומר, ודתיהם שונות מכל עם. מה זה דת במגילת אסתר? חוק. ודתיהם שונות, זאת אומרת שהחוקים של היהודים משונים. הם שמים איזה קופסה על המצח, קושרים רצועות, פעם בשבוע הם לא עובדים, פעם בשנה שבוע הם לא אוכלים לחם, משהו משונה היהודים האלה. אז מהכתרוג של המן, אנחנו לומדים שהיהודים שמרו מצוות. אבל המצוות היו ממש חסרות חיות, חסרות התלהבות. דורשים את זה חז"ל, תסתכלו בבקשה בעמוד 112, המן אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, נכון? אז חז"ל דורשים מה זה ישנו? ישנו. אתם רואות בעמוד 112? ישנו עם אחד. אמר לו המן לאחשוורוש, ישנו מן המצוות. מה הכוונה ישנו מן המצוות? הרי הבנו שהם קיימו מצוות, אומר השם משמואל, היינו כל עשייתם את המצוות היא בלי חיות, אלא כמתוך שינה, כמו הרגל טכני כזה, בלי שום התחברות נשמתית, בלי שום התלהבות ושמחה בקיום המצוות. ישנים מן המצוות. אז זה היה מצב הרוח הלאומי כשמתרחשת מגילת אסתר. מצב רוח של ייאוש מן הגאולה, השתלבות בגלות, השלמה עם הגלות. אתם יכולות לראות את זה גם, אלה הפסוקים שאנחנו נלמד היום בעמוד 49. תסתכלו בעמוד 49. עכשיו, אם אתם לוקחות ספרים מהספרייה, אז פשוט הספר הזה זה מהדורה חדשה. אז לא בטוח שזה אותם עמודים. בדרך כלל זה כן אותם עמודים, אבל אם לא, אז תדעו לדפדף קצת. נכון, אבל בערך זה אמור להיות פחות או יותר אותו עמוד. בעמוד 49, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. עכשיו תגידו לי מה מוזר בפסוק ו', אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. מלא פעמים שורש גלות. למה צריך להגיד ארבע פעמים? הוגלה, גולה, הוגלתה, עם ומרדכי היה עם הגלות של נבוכדנצר מלך בבל. אפשר היה לגמור את זה בפעם אחת של גלות. אז מה אתם אומרות? למה כתוב כל כך הרבה גלות, גלות? מה?
כי
דווקא אנחנו נראה שמרדכי לא היה בתודעה של גלות, אבל הכל מסביב היה גלותי לגמרי.
אולי כדי שתרגיש גם מחצור נחשבה מן הגלות,
שאנחנו
היה
כאילו,
זה
דבר הישראלי מתוך כאילו אחד מהגולים. כן, נכון, אבל אנחנו נראה שהוא חי בדיוק ההפך מגולה. כן, אבל כל, הוא פועל בסביבה שכל כולה שקיעה בגלות. בסדר? זה מצב הרוח של עם ישראל בתקופת מגילת אסתר. עכשיו, אנחנו ממש, אנחנו מדלגים הרבה, צריך ללמוד על מלכות אחשוורוש ועוד הרבה דברים, אבל שני שיעורים על מגילת אסתר, ננסה קצת להתמקד באישיות של מרדכי ואסתר. אז תראו, כתוב ככה על מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. שאלה ראשונה ששואלים המפרשים, למה צריך להגיד לנו שמרדכי הוא יהודי? הרי זה ברור, כי הוא בא עם הגלות אשר הוגלה הגלה מלך יהודה, נכון? מי הוגלה על עם מלך יהודה? יהודים. וחוץ מזה שכתוב שהוא איש ימיני, מה זה איש ימיני? מבנימין, אז ברור שהוא יהודי, נכון? אז שואלים המפרשים למה צריך להגיד שהוא יהודי? שאלה ראשונה. שאלה שנייה ששואלים המפרשים, למה לא כתוב איש יהודי ישב בשושן הבירה? או גר בשושן הבירה? למה צריך להגיד היה? בסדר? עכשיו, אומרת המגילה, ושמו מרדכי. למה צריך להזכיר את השם שלו באופן מיוחד? כבר אמרו לנו איש יהודי, אז אפשר היה להגיד, ומרדכי היהודי היה בשושן הבירה? אז היינו כבר מבינים שזה השם שלו, נכון? אתם מבינות אותי? אנחנו קצת מתפלפלים עכשיו, אבל אתם לא מבינות מה לומדים מכל הפלפולים האלה. למה המגילה מציינת באופן מיוחד את שמו של מרדכי, ולא אומרת, ומרדכי היהודי היה בשושן הבירה? בסדר? עכשיו, למה צריך את כל הייחוס הזה? בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני? מספיק להגיד, הוא שמו מרדכי, ואם זה כל כך חשוב, איש ימיני. למה זה חשוב מי היה האבא שלו, מי היה סבא שלו, מי היה סבא רבא שלו? אז בינתיים נסתפק בשאלות האלה. אם נסיים את הסיפור הזה, אז נשאל שאלות גם על פסוק ז', שהתוכן שלו זה בעצם אסתר. אז קודם כל בואו נדבר מי זה היה מרדכי היהודי, בסדר? אז אומרים, אז רגע, בואו תסתכלו בעמוד 50 למטה, שורה שנייה, בספר עזרא כתוב מי זה מרדכי. אתם רואות? ואלה בני המדינה? ואלה בני המדינה, עמוד 50 בסוף, שורה שנייה מלמטה, ואלה בני המדינה העולים משווי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה. זאת אומרת, יש פה רשימה של העולים שבאו מבבל לארץ ישראל, בסדר? וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עם זרובבל, זרובבל היה המנהיג של העלייה, ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן. מי יש לנו ברשימה של העולים לארץ ישראל מגלות בבל? מרדכי בלשן. וחז"ל אומרים שמרדכי בלשן זה מרדכי היהודי. והם מסבירים לנו למה הוא נקרא בלשן. בלשן מלשון לבלוש, מלשון בלשנות. מרדכי היהודי היה אחד מחכמי הסנהדרין, אם לא גדול חכמי, גדול חכמי הסנהדרין, וכל חכמי הסנהדרין ידעו 70 לשון. אבל מרדכי לא רק ידע לדבר ב-70 לשון, אלא הוא ידע את הבלשנות של כל שפה. זאת אומרת, הוא הבין מה מביעה כל מילה, איך האופי של העם משתקף בשפה. זה אומר, זה דבר מאוד עקרוני כדי להבין מי זה היה מרדכי. מרדכי הוא איש של עומק, הוא בולש. בולש הכוונה חוקר. כל דבר הוא צריך להבין אותו מהיסוד, מהשורש, ומה הוא מבטא, ומה זה אומר. למה זה כל כך חשוב? כי מרדכי לא היה בלשן רק בשפות, אלא תכף נראה איך הוא היה בלשן גם בלקרוא את האירועים ההיסטוריים. כל דבר הוא בחן במבט של עומק. תכף נראה את זה. אתם יודעות מה? אולי נראה את זה כבר עכשיו. תסתכלו בעמוד 57. אתם יודעות, כולם יודעות שאסתר הייתה אשתו של מרדכי? אתם יודעות את זה? טוב. ועכשיו חטפו אותה מהבית, ותילקח אסתר. חטפו אותה מזרועותיו של מרדכי. אז אתם מבינות שזו טרגדיה נוראה, שחוטפים למרדכי את אשתו. בסדר? אבל מרדכי הוא לא מתייחס לאירועים רק מצד ההווה, אלא הוא ישר חושב, מה זה אומר הדבר הזה? למה זה קרה? וככה אומרים חז"ל, תסתכלו בעמוד 57, שואל מרדכי את עצמו, אפשר לצדק את זאת שתנסה להרל, מה קורה פה? אסתר הצדקנית הולכת עכשיו להיחטף לפרסי, שאוכל ושותה כמו דוב, הרל, בלי ברית מילה, מה הקשר? מה זה כל הטרגדיה הזאת? ואז הוא נותן לעצמו הסבר. אלא שעתיד דבר גדול שיערה על ישראל, והם עתידים להינצל על ידה. אתם מבינים מה זה, מבינות מה זה עומק? לא לקרוא את המפה רק מצד כאן ועכשיו, אלא לאן זה מוביל? מה יצא מזה? מה עתיד לצאת מזה? זה מרדכי בלשן. לכן קוראים לו בלשן, כי הוא בולש. יש לו מבט חוקר, מבט של עומק. אז עכשיו נשאלת השאלה. אם מרדכי היה ברשימת העולים שעלו מארץ, מבבל לארץ ישראל, מה השאלה? מה הוא עושה בשושן? כתוב שאיש יהודי היה בשושן, עלית לארץ ישראל, מה אתה עושה בשושן? אומרים המפרשים, הרלב"ג, תכף נקרא את הרלב"ג, מהרגע שאחשוורוש ביטל את בניין בית המקדש, מרדכי לא יושב בשקט. כל הזמן הוא חושב, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את הגאולה? איך אנחנו יכולים להתניע את המהלך מחדש? לעומת עם ישראל שהשלים עם הגלות ושקע בגלות, מרדכי חושב איך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה. ואז הוא מחליט לעבור לשבת ליד המלכות, ליד אחשוורוש, כדי ליצור קשרים. ולנסות להשפיע כדי להפשיר את הקפאת הבנייה. בואו נקרא את זה ברלב"ג, בעמוד 51. מרדכי בלשן, הוא אשר היה יושב בשער המלך בימי המלך אחשוורוש, ואל תטמע, אל תתפלא איך הוא יצא מירושלים אחרי שנכנס לשם. כי מפני הסתנה שכתבו אחשוורוש ושאר מלכי פרס להשבית המלאכה, הוא צריכו לצאת משם. מה זה משם? מה? מירושלים, נכון? מארץ ישראל. למה? להשתדל בכל עוז בהשלמת הבניין אחרי אשר ימצאו חן בעיני מלכי פרס. דיפלומטיה. לנסות ליצור קשרים כדי להשפיע שיתניעו את התהליך של בניין בית המקדש מחדש. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, למה כתוב שהוא יהודי? הרי זה ברור מאליו. אז אומר לנו השפת אמת, וזה מפתח, זה מפתח להבין את כל המגילה. אם לא הבנו את זה, באמת לא נבין כלום במגילה. אומר השפת אמת שמרדכי נקרא יהודי כי הוא מרכז בתוכו את כל היהודי. יש לו נשמה שהיא מורכבת מנשמות כל ישראל, כמו משה רבנו. שמעתם על משה רבנו? שחז"ל אומרים שמשה רבנו שקול כנגד כל ישראל. מה זה אומר שהוא שקול כנגד כל ישראל? זה אומר שאם שמים בכף מאזניים אחת את משה רבנו, ואת כל ישראל בכף מאזניים השנייה, זה שקול, זה שווה. משה רבנו הוא לא אדם פרטי. הוא אדם כללי. דרך אגב, זה ההסבר של המהר"ל. אתם יודעות שלפני שמשה רבנו נולד, אז כתוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. נכון? מי זה איש מבית לוי? אמרם. ומי זאת בת לוי? יוכבד, מה? אנחנו יודעים את זה, התורה אחר כך אומרת את זה בפרשת ועירה, אז למה עכשיו היא מסתירה את זה? שואל המהר"ל, מה, אי אפשר להגיד מי זה אבא ואמא שלו? לא. כי אילו היינו אומרים מי אבא ואמא שלו, היינו חושבים שזה עוד תינוק לאבא ואמא. זאת אומרת שזה תינוק פרטי שנולד לאבא אמרם ואמא יוכבד. אומר המהר"ל, לא. אי אפשר להגיד מי אבא ואמא שלו, כי כל ישראל הם אבא ואמא שלו. כי משה רבנו הוא לא אדם פרטי, הוא לא התינוק של האבא והאימא האלה, הוא התינוק של כלל ישראל, ויש על זה דברים מופלאים שצריך ללמוד על זה. אבל משה רבנו יש לו נשמה כללית. זה אומר שהוא לא אדם פרטי. אתם יודעות שכתוב שהוא הרי גדל, איפה משה רבנו גדל? בבית של פרו. ואחר כך כתוב שהוא ויצא אל אחיו, נכון? השואלים הפרשים, רגע, איך הוא יודע שאלה אחים שלו? וחוץ לזה, אתה יושב בארמון עם גלימה, עם תנאים טובים. מה מעניין אותך העבדים הבזויים האלה? מה מעניין אותו? הם זה אני. הוא נמשך באופן טבעי אחריהם. כי כל החיים המפוארים והמכובדים שלו בבית פרו, זה לא הוא. אלה האחים העבדים, הם. הם האחים שלו, הם זה הוא. איך כתוב שמה שכתוב וייר בסבלותם, נכון? מה מוזר בביטוי וייר בסבלותם? איך צריך להגיד? את, הוא ראה את סבלותם. אז למה כתוב בסבלותם? אתה חושב שהוא ראה אותם ממרחק? הוא הלך לסבול יחד איתם. אומרים חז"ל שהוא פשט את בגדי המלכות והתחיל לעזור להם לעשות טיט. ככה, זה מה שמשה רבנו מרגיש. כי הם זה הוא, לא הארמון וכל ה-high society, לא. כי הנשמה שלו זה הם. אז משה רבנו הוא לא אדם פרטי, כזה היה גם מרדכי. בואו נקרא את זה בשפת אמת. בעמוד 51 למטה. ולכן נקרא מרדכי איש יהודי, והוא היה כלל כולם, והוא נקרא יהודי על שם כל היהודים. עכשיו, מה זה אומר? שכל מה שמרדכי עושה, זה משפיע על כל עם ישראל. כל מה שמרדכי עושה, הוא לא אדם פרטי, הוא הלב של עם ישראל, הלב משפיע על כולם. רוצות הוכחה? תסתכלו בעמוד 129. כתוב, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. עכשיו, מי שלומד את המגילה מבין שהגזרה הגיעה, הגזרה המפורשת, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הגיעה רק לגדולים, לחשדרפנים והנשיאים, אבל לכל העמים, גלוי לכל העמים, רק להיות עתידים ליום הזה. מה היה בגזרה לכל העמים? רק תתכוננו ליום י"ג באדר. בי"ג באדר אנחנו נגיד לכם מה לעשות. אבל לגדולים, למנהיגי הארצות, הם קיבלו את הגזרה המפורשת, והיה אסור להם להגיד את הגזרה לשאר האנשים, בסדר? אז כתוב, אז אנחנו מבינים שאף אחד לא ידע מהגזרה, בסדר? צריך ללמוד את זה, אבל זה פסוקים מפורשים, זה הפירוש על פי הגאון מווילנה. אז אחר כך כתוב, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. עכשיו תקראו מה כתוב בפסוק ג', ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספה צג ואפר יוצא לרבים. איך ידעו? והדת ניתנה בשושן הבירה, רק בשושן הבירה ידעו מהגזרה. אז איך פתאום כל מדינה, כן, כולם יודעים והיהודים עושים אבל גדול? איך זה קרה? ויזעק מרדכי זעקה גדולה ומרה. כשמרדכי זועק זעקה, הזעקה נשמעת בליבו של כל יהודי. כל היהודים מבינים שיש פה רעידת אדמה. הזעקה של מרדכי פועלת על כל היהודים שיושבים בכל המדינות. לא צריך רדיו, לא צריך תקשורת. מרדכי זועק, הזעקה נשמעת בליבו של כל יהודי. זה מעורר את כולם. בסדר? אבל באמת כדי, צריך ללמוד את זה יותר לעומק, אבל עכשיו אין לנו זמן. אז איש יהודי, למה אומרים את זה שהוא יהודי? זה ברור מאליו. כי הוא תמצית כל היהודים, הוא הלב שלהם. מה כתוב על מרדכי בסוף המגילה? דורש טוב לעמו. מה מעניין אותו מהבוקר עד הלילה? וגם בלילה? עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. דורש טוב לעמו. כל הזמן הוא חושב איך לקדם את עם ישראל, איך להושיע אותו, איך להוציא אותו מהגלות, איך להתניע את מהלך הגאולה. זה מה שמעסיק אותו מבוקר עד ערב. למה? כי הוא לא יהודי פשוט. הוא כלל היהודים. ועוד אומר המהר"ל, תסתכלו בעמוד 52 בשורה השלישית מלמעלה, כי מרדכי, אתם רואות? שורה שלישית מלמעלה, כי מרדכי הוא שלמות ישראל וצורתם. מה הכוונה? כשאתה מסתכל על מרדכי אתה רואה את עם ישראל במצב השלם שלו. מרדכי זה יהודי שכבר חי את מדרגת העתיד, את הצורה השלמה של עם ישראל. זה מה שכתוב פה, כי מרדכי הוא שלמות ישראל וצורתם, לכן כתוב שהוא יהודי. תסתכל על מרדכי, תראה איך יהודי צריך להיראות. בסדר? טוב, אז עכשיו שאלנו למה כתוב איש יהודי היה בשושן הבירה, למה לא כתוב ישב או גר, בסדר? אומר המהר"ל שהיה זה מלשון הוויה חדשה בעולם. תסתכלו, בעמוד 52. אומר המהר"ל, לשון היה מורה, הוויה חדשה בעולם. זאת אומרת שמרדכי זה חידוש, זאת בריאה אלוקית שלא הייתה כדוגמתה. הוויה, זה יצירה מיוחדת במינה. וגם על משה רבינו כתוב, ומשה היה רואה צאן יתרו. לא כתוב שהוא ראה את הצאן, אלא היה רואה. אז מה אומרים על זה חז"ל? תסתכלו גם כן בעמוד 52. ומשה היה, כל מי שכתוב בו היה, מתוקן לכך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא אותו לצורך תפקיד גדול. יש לו הוויה שמתאימה לשליחות גדולה. ומרדכי כתיב איש יהודי היה. אתם רואות, אתם שומעות שחז"ל משווים בין משה ומרדכי? אז במרדכי כתיב איש יהודי היה, ובמשה כתוב משה היה, מתוקן להצלה ומשה לגאולה. זאת אומרת שמרדכי הקדוש ברוך הוא יצר אותו בתור הוויה מיוחדת חדשה שמותאמת להוציא את עם ישראל מהבור של גלות פרס. מתחילת בריאתם נתקנו לכך. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא ברא אותם מההתחלה עם נפש, עם נשמה שמותאמת לתפקיד הזה. בסדר? עכשיו ראינו שהמגילה, אתם מבינות מה שאני אומרת? זה לא, זה דברים, אם לא תעצרו אותי תשאלו. בסדר? זה ממש, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה מפתחות להבין את מגילת אסתר. זה ממש, בלי זה אי אפשר להבין את מגילת אסתר. תכף תראו את זה עוד יותר חזק. עכשיו אומרת לנו המגילה, ושמו מרדכי. המגילה לא מבליעה את השם שלו ואומרת, ומרדכי היהודי ישב בשושן. לא, איש אנונימי. עכשיו בוא אני אגיד לך מה השם שלו. ושמו מרדכי. מה זה בא להגיד? רבותיי, תלמדו את השם. תלמדו את השם, תבינו מי זה מרדכי. השם של מרדכי מבטא את המהות. אז מה זה מרדכי? אומרים חז"ל, תסתכלו בעמוד 53, יעלה ברוש, זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים. מה זה ראש לכל הבשמים? זה הבושם העיקרי בקטורת. אתם יודעים שאיך היו עושים את הקטורת? היו רוקחים כל מיני סממנים שיש להם ריח טוב, וגם אחד מהסממנים היה עם ריח רע. אתם יודעות את זה? חלבנה. החלבנה זה גם היה אחד הסממנים שמפיקים ממנו את הקטורת, והיה לו ריח רע. אז היו שוחקים את כל הסממנים, והיו עושים מזה קטורת ומקטירים את זה. אז ראש לכל הבשמים, הכוונה שזה הבושם הראשי בקטורת. והבושם הראשי בקטורת נקרא מרדכי. איך רואים את זה? שנאמר, ואתה קח לך בשמים ראש. מה זה בשמים ראש? בושם ראשי. בסדר? מר דרור. לבושם הזה היו קראו מר דרור. ובתרגום אונקלוס, ומתרגמינן, מרי דחי. מרדכי זה בארמית מר דרור. זה השם של הבושם הראשי בקטורת. זאת אומרת, במילים אחרות, מרדכי זה הקטורת, זה עיקר הקטורת. אז מה זה אומר לנו? שמרדכי נקרא על שם הקטורת. אז באמת כדי להבין את זה, אנחנו צריכים קצת להבין את המיוחדות של הקטורת. אז מסביר הרב קוק בעולת ראייה שקטורת זה מלשון קטירה. קטירה בארמית זה קשר, חושרים. אז למה הקטורת נקראת קטירה, קשר? כי הקטורת מלמדת אותנו שאפשר לקשור את כל הכוחות שהם יהיו דבר אחד. גם את הכוחות של הרע. איך עושים קטורת? לא רק מריחות טובים, גם מסממן שיש לו ריח רע, וכולם קשורים ביחד. זאת אומרת, הקטורת זה הכישרון לראות את הקשר, את ההרמוניה בין כל הכוחות, ולראות איך גם הכוח של הרע הוא חלק מהסיפור, ואי אפשר בלי הרע. כי הרע מצמיח את הטוב. עכשיו, זה בכלל לא פשוט להסתכל על הרע במשקפיים של טוב. נכון? אנחנו סובלים מהרע. יש לנו הרבה צרות, הרבה בכי, הרבה צער. אבל מרדכי הוא טיפוס של קטורת, שמבין איך החל בינה קשורה, איך היא חלק מכל המרכיבים של הקטורת. בואו נקרא את זה בדברי הרב. תכלית ההתגלות של הקודש, אתם רואות בעמוד 53? הרב קוק מסביר לנו את העניין הפנימי והעמוק של הקטורת. תכלית ההתגלות של הקודש שהקטורת מרמזת עליו. זאת אומרת, הקטורת רומזת לנו לאיזה תוכן של קודש. איזה תוכן? היא מודיעה שאין שום דבר רע ומכוער במציאות. זה נכון? שאין שום דבר רע ומכוער במציאות, זה נכון? זה לא נכון. אז איך הרב קוק כותב? הוא לא כותב שאין שום דבר רע ומכוער במציאות, אלא אין שום דבר רע ומכוער במציאות מצד הערת הכלל. זאת אומרת, מצד החשבון הסופי, הרע הוא טוב. כי בלי הרע, עולם בלי רע, זה עולם ששוקט על שמריו, דורך במקום. אבל הרע גורם לתסיסה, נותן לנו מציאות של אי שקט, שמכריחה אותנו לחשוב איך מתקדמים, איך מתמודדים עם הרע, איך משמידים את החמאס. הרע עוזר לנו להתקדם, הוא בונה את הופעת הטוב. לכן במחיית המלאק אנחנו אומרים, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. מה זה מתחת השמיים? פה בארץ זה מתחת השמיים. תמחה את זכר המלאק. מה זה מתחת השמיים? אלא מתחת השמיים ולא מעל השמיים. לא למחות את זכר המלאק מעל השמיים, רק מתחת השמיים. מה זה אומר? שמעל השמיים, במחשבה האלוקית, המלאק הוא טוב. המלאק הוא טוב. אז אנחנו מוחים אותו רק פה, בתוך העולם הזה, אבל ברעיון של השמיים, לא שם הקדוש ברוך הוא ברא את עמלק. זה עוזר לעולם להתקדם. זאת אומרת, רגע, אז בואו נקרא את זה עוד פעם ותגידו לי אם אתם מבינות את זה. עמוד 53, תכלית ההתגלות של הקודש שהקטורת מרמזת עליו, היא מודיעה שאין שום דבר רע ומכוער במציאות מצד הערת הכלל. הבנתם את זה? זה התוכן של הקודש. קטורת זה מלשון קשר. לראות איך כל הכוחות קשורים ומולידים את הטוב. ראינו את זה קצת עכשיו במבט של מרדכי. יש לו טרגדיה נוראה, שחוטפים את אשתו. אבל מה הוא מבין? שזה חלק מהצמחת הישות. זה המבט של מרדכי, וזה לא פשוט להתרומם למבט האמוני הזה, להיחלץ מכאן ועכשיו, להיחלץ מהצער הפרטי, ולראות את התמונה הכוללת, זה לא דבר פשוט. אומר הרב קוק, תסתכלו, לא במקרה, בעמוד 54, לא במקרה ולא בדמיון וגם לא בשכל אנושי מוגבל, אפשר לבוא עד הגבול הקדוש הזה של החזרת כל הרע לטובה גמורה. בואי נע, לראות איך הרע הוא טוב, זה גדול עלינו, זה לא פשוט. אומר הרב שאי אפשר, זה לא ככה במקרה שאדם זוכה לזה. ולא בדמיון, זה לא דמיונס וגם לא בשכל אנושי מוגבל. זה חוכמה עמוקה וגדולה של התורה. אז לא במקרה ולא בדמיון ולא בשכל אנושי מוגבל אפשר לבוא עד הגבול הקדוש הזה של החזרת כל הרע לטובה גמורה. אתם חושבות שזה סתם שאבל גדול ליהודים ואחר כך ונהפוכו ליהודים הייתה אורה ושמחה? זה לא קרה סתם, זה בגלל המבט של מרדכי, בגלל שהוא ידע לראות איך הרע מוליד את הטוב, הרע התהפך לטוב כי הוא הסתכל על הרע במשקפיים של טוב. זה לא במקרה התהפך. מישהו פה דאג להפוך את המבט, וממילא זה גם התהפך בפועל. זה בדיוק המבט המהפכני של מרדכי. לא להישאב לרע, אלא להבין איך הוא חלק מבניין הטוב, והמבט הזה בסופו של דבר הופך את הרע לטוב. אז אומר הרב, לא במקרה ולא בדמיון ולא בשכל אנושי, כי אם באמונה גדולה, צריכים להיות גדולי המאמינים, ובאמנות קדושה רבה, אתה לא יכול להיות מאמין גדול אם אתה לא איש קודש, צריך קדושה עליונה. כי אם באמונה גדולה ובאמנות קדושה רבה באים לעבוד את העבודה הקדושה הנוראה והתאורה הזאת, זאת עבודה קדושה נוראה. למה היא נוראה? כי לראות את הרע בזווית של טוב זה נורא. זה נורא, איך אפשר להסתכל ככה? שאינה נעשית, העבודה הזאת האמונית הגדולה, אינה נעשית כי אם על פי, תקשיבו טוב, כי זאת הגדרה מי זה מרדכי, כי אם על פי יחידי הבכירים שבגדולי הדורות וקדושיהם, זה לא כל אחד, זה גדולי הגדולים, זה יחידי סגולה, יחידי הבכירים שבגדולי הדורות וקדושיהם. זאת אומרת במילים אחרות, מרדכי היה ענק וגדול באמונה, בקדושה, בכוח הזה שמסוגל להפוך את הרע לטוב. שאלות עד כאן? שמה? נכון. כן. נכון, כי אנחנו נמצאים בשלב מאוד מתקדם, שהמדרגה הזאת מתחילה להיות לאט לאט יותר ויותר נחלת הכלל. נכון, נכון. אבל מצד שני, יש עדיין הרבה שקיעה בצער, בשקיעה בפרטיות, שלא בדיוק מתכוונת להוביל את זה למקום הכללי. נכון? שקצת... אבל את צודקת שאנחנו בשלב מאוד מתקדם של הגאולה. בשלב מאוד מאוד מתקדם. מי ששומעת את הקולות, זה אי אפשר. זה פשוט ראשית הופעת מדרגת התורה בגאולה. זה ממש קורה בימים האלה. טוב, אז עוד שאלה אחת ששאלנו, למה צריך את כל הייחוס הזה? בין יאיר, בין שימי, בין קישי, שמיני, אז יש פה דברים גדולים ועמוקים, אנחנו לא ניכנס אליהם, אבל יש פה איזושהי השוואה של קונטרה לגבי החשברוש. כתוב על החשברוש, ויהי בימי החשברוש, הוא החשברוש המולך מהודו עד כוס. סליחה, מי אבא שלך? מי סבא שלך? מי סבא רבא שלך? הוא החשברוש! הוא עומד בפני עצמו. אתם יודעות שכתוב ויהי, אז אנחנו מצפים שיגידו לנו מה נהיה. ויהי בימי השופטים, ויהי רעב בארץ, ויהי בימי המרפל, עשו מלחמה. כשכתוב ויהי, תגיד לנו מה היה, נכון? ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מאוד עד גוף, מה היה? הוא אחשוורוש, זה מה שנהיה. נהיה, יש טיפוס כזה, קוראים לו אחשוורוש, יש לו עניין אחד, להיות הוא במלוא העוצמה. בהראותו, למה הוא עושה משתאות? בהראותו, תראו. תראו כמה אני גדול, אין עוד מעליי, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, לא צריך בית מקדש, כלום. יש אחשוורוש, יש הכל. זה לא מעניין אותי. אני לא קשור לשום שלשלת היסטורית של דורות. לא מעניין מי אבא שלי, מי סבא שלי, מי סבא. אני בפני עצמי. שיא הגאווה. אחשוורוש זה טיפוס מנופח בגאווה מפה ועד להודעה חדשה. מי זה מרדכי? מרדכי לא מכיר את עצמו בפני עצמו. אני הבן של אבא שלי, שנולד לסבא שלי, שנולד לסבא. אני ממשיך פה חוליה, אני חוליה שממשיכה את שרשרת הדורות. זאת אומרת שזה בדיוק הפוך מאחשוורוש. אם אחשוורוש כולו מנופח בגאווה, מרדכי זה שיא הענווה. שיא הענווה. הוא לא מתמקד עכשיו בכאב הפרטי שלו שלקחו לו את הסתר. הוא עם ראש מעל המים והוא מבין שהולך ללדת, להיוולד מזה דבר. לא, איך הוא יכול? כי הוא לא שקוע בפרטיות כהוא זה. אז הוא מסוגל להתרומם, לראות את התמונה בכללותה. טוב, אז זה באמת על מרדכי. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה וכו'. זה ברור הפסוקים האלה? טוב, אז בואו נלמד עכשיו על אסתר. יש לנו זמן ללמוד על אסתר. פסוק ז', אני רוצה שתזהו בפסוק הזה כפילויות. ויהי אומן את הדסה, עמוד 49, פסוק ז'. ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה, לקחה מרדכי לא לבד. איזה כפילויות יש פה? נכון, פעמיים מתוארת היתמות שלה. אחד, כי אין לה אב ואם, שתיים, ובמות אביה ואמא. למה צריך לחזור על זה? הבנו שאין לה אבא ואמא, כי כתוב, ובמות אביה ואמא, אז למה צריך להגיד גם כי אין לה אב ואם? יפה. מה עוד כפול? נכון? לקחה מרדכי לא לבד, זאת אומרת שהוא אימץ אותה. והיא אומנת הדסה, זה גם שהוא אימץ אותה. למה צריך להגיד את פעמיים? נכון? מה עוד כפול? יפה, יפה תואר וטובת מראה, למה לא מספיק להגיד משהו אחד? וחוץ מזה, למה זה כל כך חשוב פה להגיד שהוא אימץ אותה? מה, הוא אימץ אותה בגלל שהיא יפה תואר וטובת מראה? איפה היינו צריכים את התיאור הזה? שהיא נלקחת, למה היא נלקחת? כי היא הייתה יפה תואר וטובת מראה. מה זה תקוע פה? יפה. ועוד דבר אחרון כפול? שם כפול. גם הדסה וגם אסתר. למה זה חשוב שנדע את שני השמות שלה? בסדר? אז יש פה ארבע כפילויות.
כן. יש לזה עניין לזה שהשם הדסה הוא לפני אסתר?
יפה, כן, יש לזה עניין. כן, יש לזה עניין. טוב, אז בואו נתחיל באמת מהשם. קודם כל, השם הדסה הוא הראשון. למה? כי זה השם העברי שלה, שנתן לה מרדכי היהודי. מרדכי קרא לה הדסה. ולמה הוא קרא לה הדסה? תראו, בעמוד 55 אומרים חז"ל, רבי מאיר אומר, ולמה נקרא שמה הדסה? על שם הצדיקים שנקראו הדסים. כי צדיקים הם דומים להדסים. מה הקשר בין הדס לצדיקים? אז מסביר המהר"ל, שמה מיוחד בהדס? ההדס, העלים שלו, לא צומחים ככה כלפי חוץ, נכון? אלא הם מכסים את הגבעול, נכון? העלים של ההדס צומחים כלפי הגבעול. אז בואו נקרא את זה ואז נסביר מה זה אומר. בעמוד 56, כי ההדס עליו, העלים שלו מחפים את עצו, מכסים את העץ, לא רואים את הגבעול. עד שהעץ שהוא העיקר הוא מכוסה מן העלים. נו, אז על שם זה קוראים הדסה, מה זה? זאת אומרת שכל עניינה של אסתר זה לא ככה, אלא ככה. זאת אומרת, היא לא עסוקה בכלל במה יגידו, מה יחשבו, היא רחוקה כרחוק מזרח ממערב מכל תכונה של החסנה, של למצוא חן בעיני מישהו. זה לא הסיפור שלה. היא כולה עסוקה בלהקשיב פנימה, 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 פנימה. מה זה פנימה? כל הנשמה. מה שמעניין את אסתר זה מה שהנשמה מבקשת. מה הנשמה מבקשת? להתחבר לאלוקים, לעשות חסד, להיות צדיקה. כל זה, זה עניינה של אסתר. היא לא עסוקה כלום בחיצוניות. מה שמעניין אותה זה להיות נאמנה לקול הטהור של הנשמה, לקריאות הקודש של הנשמה. ואז מישהו חי חיים כאלה, הנשמה היא נצחית, נכון? אז אין לו טלטלות בחיים. הוא אחוז ועמוד שדרה יציב. לכן אומרים הפרשים, תכף נראה, אומר האשך הקדוש, שהאדס אף פעם לא תראה אותו בשלכת. כל העצים, רוב העצים, רוב מוחלט של העצים, מגיע סתם, נושרים מעלים, הם בשלכת, ערומים, מסכנים. אבל ההדס הוא כל הזמן דשן ורענן. למה? כי הוא אחוז 24/7 בפנימיות, בנשמה. אז בואו תראו. כן. מה? נכון, אבל היא כל הזמן חיה את זה בפרספקטיבה של ישועתם של ישראל. תכף, צריך ללמוד את המגילה כדי, אבל לאט לאט נתקדם ונראה את זה. בסדר? אז תראו, עמוד 56. שעיקרי הדסה הוא תואר אל הצדקות. למה הדסה זה צדקות? בבחינת ההתמדה. והוא, כי הנה דרך האילנות שאינם רעננים אלא בקיץ, אך לא בחורף, אבל ההדס רטוב ודשן בקיץ ובחורף. אתם יודעות, אצל הצדיקים כתוב שקובי השם יחליפו כוח, נכון? יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. שום דבר לא גורם להם לעייפות, להישבר, לדיכאון. למה? כי הם כל הזמן מרוכזים בבניין הפנימי שהוא נצחי. אז באמת הם תמיד עם ראש מעל המים, לא משנה מה יעבור עליהם. הם מקבלים את האיסורים באהבה. זה לא שובר אותם, הם מבינים שיש תכלית לאיסורים, שכל דבר רע מוליד את הטוב. לכן קובעי השם זה מי שמקווה לישועת השם. אז הצדיקים הגדולים כתוב עליהם, בשרו מיום ליום ישועתו. אנחנו יכולים לראות את הישועה כל יום. יש ימים שאנחנו מרגישים חושך, חושך! אבל צדיקים הם מסוגלים לבשר יום יום, הם יכולים לראות ממש איך המציאות מתקדמת כל הזמן אל הישועה, כי הם חווים את הישועה. גם כשהיא נסתרת, הם לא מתבלבלים. נכון, היא נסתרת, אז מה, זה לא קורה, זה לא מתקדם? גם השמש בלילה היא לא מהירה, אז מה, היא לא קיימת? הם כל הזמן אחוזים בהבנה שהשמש מהירה, גם כשהיא נספרת. בשרו מיום ליום ישועתו, זה הצדיקים, שיכולים כל יום ויום לדבר על הישועה, ולהוכיח שהיא מתקדמת. זה המדרגה של מרדכי ואסתר. זה באמת, זה מדרגות מבהילות. מבהילות! מי חי ככה? אנחנו עוד לא נמצאים במקום הזה, אבל מרדכי ואסתר כן. אז הדסה זה על שם הצדקות. מה זה הצדקות? זה הפניית המבט כלפי פנים. וכשאתה אחוז בפנימיות בחיי נצח, אז אתה קובע השם, יחליפו כוח. אין דיכאונות. קשה, בטח מה. גם לאסתר היו רגשות. היא הרגישה שהיא לא רוצה לאלה שיקחו אותה לאחשוורוש. היא הרגישה גועל נפש. אבל זה לא גרם לה להישבר. בסדר? אז, אז אתם מבינות שבאמת התוכן, על מי עוד למדנו שהוא ככה מסתכל על המציאות? על מי? על מרדכי. עכשיו למדנו על מרדכי. מה זה המבט של מרדכי? שהוא מסוגל לראות איך הרע מצמיח את הטוב. הוא כל הזמן אחוז בישועה. וזו בדיוק, זאת בדיוק אסתר. אז עכשיו תקשיבו, אסתר היא כל כולה השתקפות של מרדכי. המבט של מרדכי משתקף באסתר. היא ממש המראה שלו. ממש המראה שלו. והקדוש ברוך הוא דאג שככה זה יהיה. איך? כי המגילה לא רק אומרת לנו שאבא ואמא שלה מתו. לא רק הוא ומות אביה ואמא, אלא גם אין לה אב ואם לרגע אחד בחייה. אומרים חז"ל, תסתכלו בעמוד 57, כי אין לה אב ואם, ובמות אביה ואמא למה לי? אז למה צריך להגיד את שניהם? אמר רב אחא, היא ברתה, כשאמא הרתה, מת אביה. כל ההיריון היה בלי אבא. ילדתה, אמא שלה ילדתה, ילדה אותה, מתה אמא. אין לה אב ואם, זה אומר טוטלית. לרגע אחד בחיים לא היו לה אבא ואמא. למה כזה שאנחנו עושה את זה? נכון? מה העניין בזה? שלא יהיה להסתר רגע אחד בחיים אבא ואמא? אז הרב לייכר הסביר שיש פה מחשבה אלוקית. מחשבה אלוקית שאסתר לא תקבל שום חינוך או השפעה חלקית של אבא כזה או אמא כזאת, שהיא תקבל רק את החינוך וההשפעה של מרדכי, שהוא מה מיוחד בו? שהוא כלל היהודים. זאת אומרת שאסתר תקבל בבקבוק, בחיבוק, את מה? את כלל ישראל. למה? טוב, לא חשבתי על השאלה הזאת, כי כנראה שבקשר של איש ואישה יש מדרגה יותר עליונה, אבל אני צריכה לבסס את התשובה שלי. בסדר? אז עכשיו נשאלת השאלה, למה צריך שתהיה אישה שלא תהיה לה שום השפעה חלקית, מקומית, נקודתית, אלא היא תגדל לתוך אווירה שהיא שותה מהבוקר עד האור, עד הערב, דרך האכילה, דרך ההחלפה של הטיטול, דרך הכל היא תספוג את נשמת כלל ישראל, ובעצם לא יהיה לה מעצמה כלום, אלא כל כולה השתקפות של מרדכי של כלל ישראל. אבל יש מציאויות מיוחדות, יוצאות דופן. היא קיבלה את הגנים של אבא ואמא, וזה מאוד חשוב. אחר כך כשהיא נכנסת לאחשוורוש, כתוב בת אביחי. מה פתאום חשוב להגיד מי האבא שלה? כי מה זה אביחי? זה האבא של החיל שלה. כל הגודל שלה, כל האומץ שלה, זה תכונה שהיא קיבלה בירושה מאבא. אב זה מקור שיש לו תולדות. המקור של החיל של אסתר זה בגנים מאבא. אז היא כן קיבלה גנים, תכונות, אבל זה צריך עכשיו לצאת אל הפועל בצורה הכי כללית. זה לא מה? לא, כי היא לא באמת הבת שלו. נכון, בסדר, אבל הם לא, אבא ובת, אבל הם לא. עכשיו, אז עכשיו תראו. לא יודעת, אבל תקשיבו, יש פה סיפור אחר. יש פה סיפור אחר. הקדוש ברוך הוא יודע שהמן עתיד לקום ולגזור גזרה ליהודים, והוא מקדים תרופה למכה. וזה שלא יהיו אבא ואמא לרגע בחיים לאסתר, זה התרופה. זאת התרופה. למה? כי כשאנחנו צריכים להתמודד עם המן, המן זה שיא הגאווה והשחצנות. המלכיות זאת רשעות שלא מתחשבת כלום ברגשות של הזולת. תסתכלו על המנהרות עכשיו של החמאס. זה המלכיות, זה שיא הגאווה. איך הם מתייחסים לזה, כללות. שמה? בסדר, אבל תשתחררו עכשיו. מרדכי ואסתר, זה לא, אנחנו אנשים פרטיים. אנחנו אנשים חלקיים. אבל יש משה רבנו. משה רבנו הוא איש האלוקים, הוא לא על פי הגדרים של העולם הזה. יש מציאות שהיא מעל הגדרים של העולם הזה. מרדכי ואסתר זה אנשים שמעל הגדרים. זה אנשים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם. כוח מיוחד ושליחות מיוחדת כדי לשאוב את עם ישראל מהגלות. אז אל תיקחו את זה עכשיו באופן פרטי אישי, אלא תבינו שיש פה תרופה אלוקית למכה של להשמיד, להרוג ולאבד. עכשיו, כדי למוסס את צי הגאווה, צריך להעמיד צי של ענבה. צי של ענבה. ברגע שאנחנו בונים במציאות אנטיתזה לשיא הגאווה, הגאווה נופלת. אתם יודעות, יש מקום לזה, אני לא הספקתי לסמן את זה, אבל אחרי שאסתר אומרת למרדכי, לך וכנוס את כל היהודים, אז הוא הולך ועושה את זה, ואז כתוב, ויעבור מרדכי. כתוב, ויעבור מרדכי. כשהיא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי, אתה יודע מה? בסדר, אני מוכנה לאבד את הכל. עולם הבא שלי, עולם הזה שלי, מחוקה! מחוקה. אז תסתכלו במגילה, כתוב אחר כך, ויעבור מרדכי. כתוב שהוא עשה ככל אשר צוותה אסתר, ויעבור מרדכי. מה זה ויעבור מרדכי? לאן הוא עבר? מה הוא עבר? אומרים חז"ל, הוא עבר נהר של מים. לא הבנתי. מה זה עבר נהר של מים? הכוונה שהוא עבר את המכשול. איזה מכשול? של המן. ניצחנו את המן. זהו, מהרגע הזה שאסתר אמרה, כאשר עבדתי עבדתי, הוא עובר לסדר היום, הוא לא עושה כלום. עד אז הוא עשה הרבה דברים. הוא צעק צעקה גדולה, הוא קרא את בגדיו, הוא עשה עוד הרבה דברים. אנחנו נלמד בשיעור הבא עוד דברים שמרדכי עשה. אבל מהרגע שהיא אמרה, כאשר עבדתי עבדתי, ויעזור. ניצחנו את המן. מה ניצחנו את המן? עוד לא התחלנו כלום. לא, ברגע שהתגלתה באסתר מדרגה של ביטול מוחלט, של עבדתי, עבדתי, הרגנו את המן, אין המן. עכשיו זה רק צריך להתגלגל ולצאת אל הפועל. אבל כבר אפשר לעבור לסדר היום. באמת כבר ניצחנו את המן. כי מרדכי מבין שברגע שמתגלה מדרגה כזאת של ענווה והתבטלות גמורה כלפי כלל ישראל, אין גאווה, אין אמן. והקדוש ברוך הוא כבר ידע את זה מההתחלה. ולכן הוא רצה אישה שלא יהיה לה מעצמה כלום. היא רק השתקפות של מרדכי. ותשימו לב מה אומרת כל הזמן המגילה, כמה פעמים היא אומרת את זה. ואסתר עושה כאשר ציווה עליה מרדכי, נכון? והיא עושה כמאמרו כאשר הייתה, לא זוכרת כבר את הפסוקים, אבל תשימו לב, זה משהו שחוזר, זה מוטו שחוזר במגילה, שהיא צפה של מרדכי, היא לא תעשה שום דבר, היא כן תביע את הדעה שלה, אנחנו אפשר לראות את זה, אבל באמת מונחת בה התכונה הזאת שאין לה מעצמה כלום. לכן זה חשוב שנדע גם את השם השני שלה. מה השם השני שלה? אסתר. אומרים חז"ל שאסתר זה השם שהגויים נתנו לה. ומה זה אסתר? אסתר זה איסטהר בפרסית. זה ירח. תסתכלו, אומרים חז"ל בעמוד 58. ולמה נקראת אסתר? שהיו אומות העולם, הגויים, קוראים אותה אסתר על שום הירח. תגידו לי אתם עכשיו, מה נפל עליהם לקרוא לה אסתר, לקרוא לה ירח. מה זה קשור? מה? האור של הירח הוא לא אור עצמי. זה השתקפות של אור השמש. אתם מבינות מי זיהה את המדרגה הזאת של אסתר? הגויים, זיהו. שכל האור שלה זה לא שלה. זה אורו של כלל ישראל, של מרדכי, שהוא כלל היהודים שמשתקף באסתר. הגויים זיהו את צי הענווה של אסתר. עכשיו אנחנו דילגנו על זה, אבל זה חשוב לי שתראו את זה במהר"ל, אני לא ממציאה כלום. בעמוד 57, מסביר המהר"ל למה אין לה אב ואם רגע אחד בחייה. כי אסתר הייתה מקבלת על ידי מרדכי שפע עליון מאוד. למה היא קיבלה ממנו שפע עליון מאוד? מה היה מיוחד בשפע שלו? מרדכי הוא לא איש פרטי, הוא כלל היהודים. אתם מבינות מה זה לגדול? מי שהכירה את הרב דרוקמן מקרוב, זכר צדיק לברכה, כן. אז בבקשה, הרב דרוקמן זה אדם שלא היו לו חיים פרטיים. כל כולו כלל ישראל דורש טוב לעמו מהבוקר ועד הערב. יש, אתם מבינות שמי שגדל בבית של הרב דרוקמן הוא נשם אוויר פסבו. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו. תכפילו את זה פי מיליון, תקבלו את מרדכי היהודי. לכן היא הייתה מקבלת שפע עליון. את הכלל ישראליות היא שתתה דרך הבקבוק. היא קיבלה את זה מכל הזוויות, בעצם זה שהיא גדלה בזרועותיו של מרדכי. אז בטח שהיא קיבלה ממנו שפע עליון. איזו עדינות ואיזו ענווה ואיזה... אי אפשר בכלל לתאר במילים מה זה השפע הזה שהיא קיבלה ממרדכי. עכשיו תקשיבו, שבזה הייתה גוברת על המן. בזכות זה שאין לה אב ואב, היא לא קיבלה שום השפעה חינוכית חלקית נקודתית, אלא את השפע העליון של מרדכי, ואין לה מעצמה כלום, זה המתכון לנצח את המן, לנצח את הרשעה, את צי הגאווה והשחצנות. אתם יודעות שכתוב על מרדכי, על המן, שהוא היה הולך וכולם היו קוראים ומשתחווים לו, חוץ ממרדכי, נכון? ואז כתוב על עבדי המלך אשר בשער המלך, שהם הלכו ואמרו למרדכי, אתה יודע שהוא לא משתחווה, קורא ומשתחווה לך? השואלים המפרשים, מה הוא לא ראה? למה צריך להגיד לו שמרדכי לא קרא ולא השתחווה? אז אומרים המפרשים שאמן הלך ככה, אף למעלה, הוא לא הסתכל כלפי מטה. למה מי אתם בכלל? הוא עליון על כל העליונים. שיא השחצנות והדורסנות. אתם חושבות שסתם אחר כך והעיר שושן צהלה ושמחה. זה לא היהודים. ליהודים הייתה אור ושמחה. אבל והעיר שושן, הגויים, צהלו ושמחו ממה? מזה שמרדכי נהיה משנה למלך. למה הם כל כך שמחו בזה? כי הם ידעו שעכשיו לא יהיה להם מנהיג שימאח אותם וידרוס אותם. יהיה מישהו שיתנהג אליהם בכבוד. הגויים שמחו במלכות מרדכי. אז איך הגעתי לזה? אני לא זוכרת. בכל אופן, נתחיל בשאלה עכשיו שאנחנו נענה עליה בשבוע הבא. אומרים חז"ל שיש עוד סיבה שקראו לאסתר אסתר. תסתכלו בעמוד 58. רבי יהודה אומר, הדסה שמה. ולמה נקראת שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת את דבריה, שנאמר, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. זאת אומרת שהיא הסתירה את מוצאה היהודי. אף אחד לא ידע שהיא יהודיה. היא לא, היא הסתירה את זה. לכן היא נקראת אסתר. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה? מה? מה, את מתביישת ביהדותך? מה הקטע שלך? להוריד את הציציות ולהכניס את הכיפה לכיס? מה? למה היא לא מגדת את עמה ומולדתה? נכון? מה התשובה? כי ככה מרדכי ציווה עליה. אבל עכשיו אנחנו מבינים שמרדכי הוא גדול שבגדולים וענק שבענקים. אנחנו רוצים להבין למה הוא ציווה עליה, שהיא לא תגיד את המה. אתה איש יהודי, אתה הולך קוף קומה, לא קורא, לא משתחווה, מה הבעיה שלך שהיא תגיד שהיא יהודייה? נכון שאלה? אז על השאלה הזאת אנחנו נעלה בפרט בשבוע הבא. זה צפיית הישועה של מרדכי. יש לו שיקולים שהם מעל לכאן ועכשיו. הוא קורא את ההיסטוריה ככה, במבט של בולש, של בלשן, מרדכי בלשן. בעזרת השם נתקדם מפה. כן, אפשר גם שאלה גדולה, כן.
איך תגיד, כאילו, לא ידעו שאסתר היא יהודייה,
אז אני אגיד לה, נכון. אז חז"ל אומרים, זה גם פלא, זו תשובה של חז"ל, אבל גם היא פלא. חז"ל אומרים שכולם היו בטוחים שהוא אסף אסופית מן השוק. הוא אימץ ילדה שראה אותה בפח הזבל. ככה חשבו, ככה חשבו, כי הכירו את מרדכי, שהוא כזה צדיק ובעל חסד וכזה טוב לב, אז חשבו שהוא מצא איזה תינוקת עזובה והוא אימץ אותה. אבל עדיין זו שאלה מאוד גדולה, איך לא עלו על זה שהיא יהודייה, נכון? אבל זה מהלכים של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה שידעו, הוא יודע להסתיר. אבל חז"ל אומרים שכולם חשבו שהוא לקח אסופית מן השוק. טוב. כן, כן.